אני הולך להעביר לכם מה שאני הכנתי עבורכם, איך לשמור על רמת החיים ולא להיכנס לחובות שהכל מתייקר. אנחנו נמצאים במצב שפתאום מתחילים להפנים את המציאות הכלכלית. ושימו לב לתופעה שאנחנו רואים אותה בעיתונים כל יום, אבל היא משקפת את המצב שלנו. החוב הפרטי במדינת ישראל מזנק לשמיים. יותר מזה, אנחנו מקום אחד בעולם המערבי בקצב צמיחת האשראי. עכשיו, למה לוקחים אשראי? לוקחים אשראי כי פתאום מגלים שהמשכורת לא מספיקה ולא רוצים להיכנס לחובות, אז לוקחים אשראי, לוקחים הלוואות כדי לא להיכנס לאוברדרפט יקר, אבל נכנסים למעגל קסמים. אני חושב שהיום אתם מתחילים להפנים שבעצם אי אפשר להמשיך כך, שהמשבר הזה לא הולך להיעלם מחר, לא בחודש הבא וגם לא בשנה הזאת, ואתם כן מתמודדים עכשיו עם השאלה מה עושים, כי לקחת הלוואות זה רק מחמיר את המצב. ואם לקחת הלוואות מה החליף את המצב, אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים. דבר ראשון, אנחנו נשים ברקס, בלמים. אתם יודעים שרכב נוסע שפת תהום, מה עושה זה שאוחז בהגה? הוא חייב לעשות בלימת חירום. ואני חושב שזה המצב. אז איך בולמים את הסחף הזה הכלכלי וההידרדרות הכלכלית? לקחת הלוואה או לשלם בכרטיס אשראי בתשלומים, זו בעיה. זו בעיה, זה לא נכון, ואנחנו רוצים לעצור את זה. הדבר השני, איך שומרים על רמת החיים, ואתם יודעים מה, אפילו איך מעלים את זה בתוך משבר כלכלי? אז אם כך, מה צריך לעשות בשלום? איך לשמור ולהגן על החסכונות, ואיך להקטין את ההלוואות? אנחנו ניגש לדבר הראשון, שהוא הכרחי במצב הזה, וזה לקחת שליטה על המצב, אני קורא לזה תכנון ובקרה פיננסיים, שיאשרו לנו שליטה, מה אפשר לעשות בדברים האלה, וכאן אנחנו נדבר על האשראי. תראו, יש בעיה באשראי במדינת ישראל, והאשראי הוא, הסיבה היא, שהאשראי במדינה הוא מתייקר פי כמה וכמה יותר מהריבית של בנק ישראל. הבנקים ניצלו ומנצלים את העלאת הריביות לזינוק מטורף. אני מצולם לכם כאן מתקנון אשראי של אחד הבנקים, בנק המזרחי במקרה, שהוא לא מצטיין אגב בריביות הגבוהות. מה התקנון של הריביות שאתם משלמים? אז שימו לב, עובר ושב חובה, בנק מזרחי, כמו כל הבנקים, לוקחים תוספת סיכון של 13.8%. מה זה תוספת סיכון? איזה סיכון? כשאנחנו לוקחים אשראי, הבנק יכול להוסיף על ריבית הפריים, או על הריבית הבסיסית, הוא יכול להוסיף ריבית סיכון. מגיעים ל-18.55% ריבית. מטורף, 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 מטורף. אם אתה לקוח מועדף, עושים לך מדרגות, שלוש מדרגות. על המדרגה הראשונה, נכון, שזה במסגרת, שאתה לקוח מועדף, השיעור ריבית, המדרגה הראשונה 11.3, אחרי זה 14.6, אחרי זה 16.95, שימו לב איזה ריביות, מה אנחנו עושים אם יש לנו אוברדרפט? לקחת הלוואה ולסגור את האוברדרפט זה הפתרון הכי גרוע. אז קודם כל אנחנו רוצים להבין, שמי שמרוויח, האדם היחיד שמרוויח פה, הגוף היחיד שמרוויח זה הבנקים, שימו לב, על משקי הבית, אתמול פורסם בגלובס, 4.74 מיליארד שקלים מריבית של משקי בית בישראל. אגב, מאיפה מקבלים את הכסף כדי להלוות לנו אותו? מהחסכונות שלנו, שנותנים עליו 2%, 3% ריבית, ואם זה פקם כלום, לוקחים את הכסף שלנו ומלווים לנו אותו ומרוויחים 4.7 במיליון, זה כמעט 20 מיליון שקל בשנה, תראו איזה רווחי C יש רק ממשקי הבית. שימו לב, דבר מאוד גדול, שלעסקים גדולים הם מרוויחים מעט, אתם יודעים למה? כי הלקוח הקטן הוא חלש. הוא צרכן גרוע. אנחנו צרכנים גרועים. שימו לב, למשקי הבית יעלו את הריבית ברבעון האחרון ב-27%, מה אנחנו עושים? בואו ניתן לכם דוגמה, אם יש לכם אוברדרפט, נניח של 15,000 שקלים, זה יכול להיות כל מספר אחר, זה דוגמה. והמסגרת שלכם 15,000 שקלים, אתם משלמים על האוברדרפט, 2,775 שקלים בשנה. מטורף, כי רוב האנשים יש להם עשרות אלפי שקלים, תכפילו את זה בכמה. אתם מגיעים לזה שאנחנו עובדים בשביל הבנקים, על הריבית. ברור לכם שזה מוריד את רמת החיים, אם אנחנו שלמים כל כך הרבה ריבית. עלות שנתית, 2,775. אבל, אם אתם תעשו את התרגיל הקטן הזה, אתם תגדילו את המסגרת, תבקשו מהבנק להגדיל את המסגרת, הולכו לבנק שיגדיל את המסגרת, והמסגרת שלכם תעלה ל-45, והמינוס שלכם לא ירד בכלל. אבל אתם נכנסים פתאום למדרגות, ואתם משלמים רק 1,695, זה גם המון כסף, במקום 2,775, רק בתרגיל הפשוט הזה, באוברדרפט הקטן הזה, אנחנו צמצמנו 1,000 שקלים. השיטה עובדת ככה, שאם אתה לא מתמקח עם הבנק, ואתה לא מעורב, אתה מקבל קרוב בוודאי את הריבית המרבית. ולכן אתה צריך קודם כל, דבר ראשון, לוודא שהאוברדרפט שלך, הוא בערך עד שליש מגובה המסגרת. אפשר להגדיל מסגרת, למה? כי הבנק לוקח את המסגרת, נגיד 45,000 שקלים, ומחלק אותם לשלוש קבוצות, 15,000 ראשונים, אחרי זה 15,000 שניים עד 30, ואחרי זה 15,000 שלישים עד 45. בדוגמה הזאת, בגלל שהגדלנו את המסגרת, הכנסנו את כל האוברדרפט שלנו לתוך המסגרת הראשונה. דבר שני, האם אתם יודעים מה דירוג האשראי שלכם? אם אתם לא יודעים מה דירוג האשראי שלכם, תבדקו אותו רבותיי. כי ברגע שאנחנו יודעים מה דירוג האשראי שלנו, מה אנחנו יכולים להעלות אותו? תבדקו מה דירוג האשראי שלכם, ותעלו אותו בדרגה אחת. עכשיו, אם יש לכם דירוג אשראי, קחו על עצמכם כיד, להעלות בדרגה אחת את הדירוג שלכם. אתם יודעים למה? כי זה יוריד לכם את הריבית, שימו לב, רק בהעלאת דירוג האשראי, הורדתי את המחיר של אוברדרפט ל-1,200 ולא שיניתי אותו, עדיין לא סגרתי אותו, כלומר הרווחתי 1,530 שקלים בשני פעולות בכלל שלא קשורות לניהול תקציב, קשורות צרכנות נכונה. אחד, הגדלתי את המסגרת, שתיים, שיפרתי בדרגה אחת דירוג האשראי, כל אחד יכול לשפר את דירוג האשראי, אם הבנק נותן לכם מסגרת ואתם לא מנצלים אותה, סימן שיש לכם דירוג אשראי מצוין. אם הבנק נותן לכם מסגרת וניצלתם אותה עד הסוף או חרקתם, יש לכם דירוג נמוך. זה נורא נורא פשוט, אז העלאת המסגרת כבר מורידה לכם את משפר את דירוג האשראי. עכשיו, עוד דבר אחד וזה צרכנות. רבותיי, אתם לקוחות, אתם לא שפוטים של הבנק ולא של אף אחד. תעשו מסע ומתן, תבדקו בבנק אחר. אתם לא התחתנתם הבנק, הוא לא ידיד שלכם, הוא לא חבר שלכם. אתם יכולים לעלות בסירוג לקוח, ואתם יודעים, לפעמים אנשים אומרים לי, אבל רגע, המשכורת שלנו נמוכה, אני אומר לו, בדיוק עליך הלקוח מרוויח. אז צעד מספר אחד רבותיי, כבר הרווחנו כל מי שיש לו אוברדרפט, אלפי שקלים, רק בזה שאנחנו עושים שני צעדים, נעבור לצעד מספר 2, צעד מספר 2 יותר תלוי בנו ובואו נראה. צעד מספר 2 עושה כבר באחריות שלנו. עד עכשיו זה היה צרכנות נטו, ואנחנו צרכנים גרועים, אנחנו קונים מותגים, אנחנו מתפתים, אנחנו עושים שטויות עם ההתנהלות הכלכלית, אז כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת. דבר ראשון, היחסים שלנו עם הכסף, אין סוף מחקרים נעשו על העניין הזה, הם מאוד רגשיים, אנחנו לא יודעים לקבל החלטות כלכליות, אלא אם כן אנחנו מודעים ומתוכננים ורושמים, אבל באופן כללי אנחנו לא יודעים, אנחנו פועלים כמו עדר, זאת אומרת אנחנו פועלים כמו כולם, אנחנו פועלים בצורה רגשית לגמרי, ואנחנו תמיד נעדיף את הטווח הקצר על פני הטווח הארוך, ואנחנו חיים בתרבות צריכה שמלמד אותנו לצרוך ולצרוך ולצרוך, וכשפתאום אומרים לנו, המשכורת לא מספיקה, אנחנו העלינו את המחירים, העלינו את הריביות, תוריד את רמת החיים, תורידי את רמת החיים, מה אנחנו עושים בסיטואציה הזאת, איך אנחנו פועלים בסיטואציה הזאת. וכדי לפעול נכון, אנחנו צריכים לזכור שכלכלה עובדת הפוך מהיגיון, והחוק הראשון שאנחנו רוצים להכיר, הוא נקרא חוק ההיפוך הכלכלי. מה זה חוק ההיפוך הכלכלי? אומר שבכלכלה אין רגש, היא לא מתחשבת בזה, אם יש לך משכורת נמוכה, אם יש לך משכורת גבוהה, אם יש לך הרבה ילדים, את הורה יחידני, בכלל לא מתחשבת בשום דבר, אלא היא עובדת על פני חוקים, ואם אנחנו נצל את החוקים לטובתנו, נצליח. ואם נבקש מהכלכלה להתחשב בנו, לא ממש היא תתחשב בנו. אז אנחנו רוצים להיעזר בחוקים האלה, והחוק הראשון שכולם חייבים להכיר אותו, הוא חוק ההיפוך, שאומר את הדבר הבא. אם אני מוציא, מעבר לשכר שלי, גם שהשכר שלי נמוך, רמת חיי, רמת ההוצאות שאני יכול להוציא הולכת ויורדת כל הזמן. לעומת זאת, אם אני מוציא פחות ממה שאני מרוויח, רמת החיים שלי תעלה כל הזמן. חוק כלכלי חד משמעי, ובשביל זה אנחנו עובדים כל הזמן, גם בנכסים, אבל גם בלצאת מחובות על הפרצוף הכלכלי, שבו יש שני חלקים, מעגל העוני משמאל, מעגל העושר מצד ימין, ואנחנו עובדים בין שני המעגלים האלה ובוחרים, אם אנחנו עובדים במעגל העוני, או עובדים במעגל העושר. רבותיי, זה לא תלוי בגובה השכר שלנו, זה תלוי בהתנהלות שלנו. כי אם כל חודש אנחנו מוציאים יותר מה שאנחנו מרוויחים, כל חודש ההתחייבויות שלנו גדולות. החזר ההלוואה מוריד לנו את רמת החיים, אנחנו מעגל העוני. ולהפך, מעגל העושר, כל חודש שמים כסף בצד, ואם אנחנו משקיעים אותו, יש לנו הכנסה מהם. ולכן, אנחנו מכירים את הדוגמה שמדגימה, כתבתי עליה בספר נוסחת הכסף, מדגימה את הרעיון הזה. נניח ששתי משפחות, שני בני הזוג עובדים, יש לה 15,000 שקלים, וההוצאות שלהם הם 18,000 שקלים, ושאני מדבר איתם, אומר להם, חבר'ה, אתם לא יכולים להוציא 18 שקלים, אומרים, אין מה לעשות גיל, אתה כנראה לא יודע מה זה, שני ילדים, רק גנים עולים לי עם חצי מהמשכורת, ומס הכנסה, וריבית, והמשכנתא, ואיך אתה יכול? ומוציאים 3,000 שקל יותר. לעומת זאת, תיקח זוג אחר, שמרוויחים 15,000 שקלים, ומוציאים רק 12,000 שקלים. לכאורה, הזוג הראשון חי ברמת חיים יותר גבוהה, כי הם מוציאים 18,000 שקלים, והזוג השני רק 12,000 שקלים. נכון? אבל זה לא נכון. כי בתוך של 3 שנים קורה מצב מדהים. הזוג שמוציא יותר מהמשכורת שלו, יורד 3 עשירונים ברמת חיים שלו. זה נורא. כי ממצב של מעמד ביניים הוא יורד למצוקה. והזוג השני עובר לעשירון העליון של רמת החיים. איך זה קורה? החזרי הלוואות. כשאנחנו נמצאים במעגל העוני, אנחנו לוקחים הלוואות, והלוואות גוזלות או נוקסות בכל השכר שלנו, ואם מישהו מכם נמצא בחובות או משלם בתשלומים בכרטיס אשראי, יודע שבתחילת החודש לא נשארת לו מזכרת, ואנחנו צריכים להתמודד עם התופעה הזאת ולנצל אותה. תקשיבו טוב, עכשיו זה משפט חשוב שאני רוצה שתזכרו אותו. לא חשוב מהי ההכנסה שלנו. 3,000 שקל, 10,000, 30,000. לא חשוב כמה ילדים יש לנו. אם אנחנו רוצים לחיות ברמת חיים מקסימלית, אין לנו פריבילגיה להיות במעגל העוני, חובה להיות לפחות בפלוס שקל בין הכנסות להוצאות. אם אתם זוכרים את הכלל הזה, אתם נמצאים כבר בדרך הנכונה לשפר את רמת החיים שלכם. איך עושים את זה? אנחנו הולכים לדבר על זה בעוד שנייה אחת, אבל קודם כל נבין את העיקרון. כל פעם שאני מוציא שקל יותר מההכנסה שלי, רמת החיים שלי יורדת. כל פעם שאני מוציא שקל פחות מההכנסה שלי, רמת החיים שלי עולה. אלה התהליכים הכלכליים. לא מעניין אותם אם אני מתקטר על מצבי הרפואי, הפיננסי, על גובה השכר שלי, על זה שרק אחד מבני הזוג עובד, על זה שאני בתלמוד תורה. הכלכלה אין לה רגש, היא לא מעניינת אותנו בכלל, אלא אנחנו צריכים להכיר את החוקים ולרתום אותם. אז מה עושים? הדבר הראשון שאגב לי עשה פריצה דרך, אמרתי שבהתנהלות שלי היה משהו שעשה לי פריצה דרך, זה משפט ששמעתי אותו ואומר ככה, תעשו אוטומציה של הכסף. ואני אמרתי לעצמי, הלוואי והייתי יודע את זה, למה? כי כשתחקרתי למה אני לא מנהל תקציב, אני מדבר על גיל 32, למה אני לא מנהל תקציב? כי זה נראה לי מאוד מאוד מסובך. ואחד הדברים שלמדתי ואני מלמד מאז, שניהול תקציב אפשר בחצי שעה בחודש. אם אנחנו רק נעשה אוטומציה של הכסף שלנו, מה זאת אומרת אוטומציה? להוריד מההתעסקות שלנו היומיומית את מה שאין לנו שליטה עליו, שהוא ממילא יקרה, או שאנחנו כבר קיבלנו החלטה להוציא שם כסף, לדוגמה. אם אני החלטתי שאני משלם שכר דירה של 3,000 שקל או 10,000 שקל לחודש, אחרי שקיבלתי את ההחלטה אין לי כבר שליטה על זה, אני לא צריך לנהל את זה. מסתבר שאנחנו יכולים לעשות אוטומציה לרוב הסעיפים שלנו. איך זה נראה? אנחנו מתחילים בכמה דברים שאנחנו מכניסים אותם לאוטומציה. מה זה אוטומציה? שהם יקרו בלי שאני אהיה מעורב. לדוגמה, הדבר ראשון, חיסכון. אנחנו מתחילים את החודש בחיסכון, כי בגלל חוק הצריכה, אנחנו תמיד נצרוך את כל המשכורת שלנו. זה חוק. גם אם אני אכפיל לכם את המשכורת עכשיו, בעוד חודשיים תוציאו את כל המשכורת שלכם, כי זה חוק טבע. תתחילו קודם כל הוראת קבע לחיסכון. הדבר השני, אירועים לא צפויים קורים לנו תמיד. אירוע לא צפוי זה איזושהי תקלה או קלקול. טיפול שיניים שלא תכננתי אותו. מכשיר חשמל שהתקלקל ולא תכננתי. תקלה רצינית ברכב שלא הייתה צפויה. אירועים לא צפויים קורים לנו. וכאן אנחנו רוצים לשים בצד משהו כמו 3% מההכנסה שלנו בצד כל חודש, בהוראת קבע לאיזשהו פיקדון. מה הרעיון? הרעיון הוא שנגיד שאני שם 300 שקל לחודש, אחרי 4 חודשים יש לי 1,200. תסמכו עליי, תקרה לכם הוצאה של 1,200, אבל זה מאפשר לנו באפר. מה זה באפר? שיהיה לנו כסף שימנע מאיתנו להיכנס לחובות, ככה אנחנו מנצלים. דבר נוסף, חגים הם לא הפתעה. אנחנו לא מופתעים מזה שיש חנוכה עוד מעט, והילדים בחופשה. ויש הופעות למי שלוקח את הילדים מחופשות. אנחנו גם לא מופתעים מפסח, אנחנו לא מופתעים מהחופש הגדול. וחגים אנחנו מארחים ומתארחים, זה הוצאות כבדות. אם אנחנו נשים אוטומציה, איזה סכום קבוע, נגיד 200 שקל לחודש, יהיה לנו את הכסף הזה. חופשות ונופשים. אנחנו אוהבים להיות ספונטניים ומקבלים החלטה, כי עכשיו יש איזה מבצע נקודות של אלעל, או מבצע נקודות של מישהו אחר, או איזשהו מבצע, ואנחנו מקבלים החלטה על חופש. זה נהדר. אבל כדי לצאת לחופש בראש שקט, אנחנו רוצים לשים גם כן בהוראת קבע כסף בצד. דמי כיס לילדים, אותו דבר, סכום קבוע, ואותו דבר חוגים. אם אנחנו נסתכל על זה, אז העיקרון הבסיסי הוא לשלם לעצמי קודם, ואחרי זה להסתדר עם הכסף שנשאר, לא להשאיר לעצמי מצב שבו החיסכון לפחות נתון להחלטה שלי, ונותן לכם דוגמה לזה שאפשר להשקיע גם במכשירים מתקדמים, לא חייבים להשקיע בחיסכון גרוע בבנק, יש לנו אפשרות לעשות הוראת קבע לדוגמה לקרן נאמנות, לתעודות סל, אפשר לחסוך גם למכשירים יותר מתקדמים, לאורך הזמן, לא בזמן קצר, נותנים תשואה הרבה הרבה יותר גבוהה. קרן נאמנות או תעודות סל, זה מכשירי השקעה שהם פשוטים לנו, הם לא דורשים מיומנות כמו שיש לי, שאני מנהל את התיק שלי בעצמי, אלא מישהו אחר מנהל לי, ואני יכול לבחור קרן לפי דמי ניהול נמוכים, לפי תשואה בשנים האחרונות, ולפי מדדי סיכון שמופיעים לי בתשקיף של הקרן, אני ממש, הבנקים ואתרים כמו גלובס, מראים לנו את רמת הסיכון שמשקיעה הקרן. למה רמת הסיכון? כי יש קרנות שמשקיעים בסיכון גבוה, כדי להשיג תשואה גבוהה. זו אלטרנטיבה מצוינת להשקעה בבנק, תתייעצו עם יועץ השקעות בבנק, הוא ייתן לכם את העצה, איך לבחור את הקרן שמתאימה לכם, את תעודת הסל שמשקיעה לכם. נניח שיש לנו בר מצווה שהעלות שלו היא 40,000 שקלים. עכשיו, אם אנחנו מופתעים מהבר מצווה, ומגיעה בר מצווה, אל תחזו בדוגמה של בר מצווה, זה יכול להיות חתונה, יכול להיות כל אירוע אחר, אפילו נסיעה לחו"ל, בסדר? אני נותן לכם דוגמה של הפער בין להיות מופתעים מאירוע כלכלי לבין לתכנן אירוע כלכלי. נניח שיש לנו אירוע בר מצווה שעולה 40,000 שקל. עכשיו, מה כדאי לי לחסוך מראש, או להיות מופתע ולקחת הלוואה? שימו לב, אם אני חוסך בראש, אני משלם 150 שקל לחודש, ויהיו לי 40,000 שקל בבר מצווה. אם אני לוקח הלוואה, אני אשלם 422 שקל למשך 13 שנה, בכל מקרה 13 שנה. אם אני חוסך זה 150 שקל לחודש, אם אני לוקח 422,000 שקלים. יש פה הפסד של 72,000 שקלים. מי מרוויח את 72,000 שקלים אם אנחנו מופתעים מבר מצווה? מי מרוויח אותם? הבנק. הבנק מרוויח את זה, בגלל זה ברבעון הם מרוויחים 4.2 מיליארד שקלים. מופתעים מבר מצווה, אתם יודעים, בר מצווה זה באמת הפתעה? חתונה של ילד זה הפתעה? לימודים של ילד זה הפתעה? טיול אחרי צבא למי שהילד שלו זה הפתעה? זה שאנחנו צריכים לתת מתנות לחתונה של אח שלי זה הפתעה? לא. אבל שאנחנו לא מתנהלים כספית, אנחנו מופתעים. ושימו לב, אנחנו משלמים עשרות אלפי שקלים על כל פעם שאנחנו לא מתכננים. ולכן אני כל הזמן אומר, אתם רוצים לחיות ברמת חיים גבוהה? להתחיל לשים כסף בצד. קודם כל להתחיל לשים כסף בצד. האם כל סעיף צריך לחסוך בקרן אחרת? לא, אבל צריך לחסוך לכמה קרנות. לדוגמה, להפריד בין הילדים לבינינו. חיסכון לילדים הוא יהודי לילדים. חיסכון לנו הוא יהודי לנו. אפשר לעשות את זה בקופה אחת, אבל אני לא סומך על עצמי ועליכם שיהיה לכם מספיק כסף שם, כי אם תעשו את החשבון לכמה צריך לכל ילד ולכל אירוע, זה יהיה יותר טוב. מאשר סתם תחסכו ותחסכו 200 שקל, תגידו אני בסדר, סבבה לי, סבבה לא, אני חוסך בביטוח לאומי, סבבה לי, סבבה לא. לא, אנחנו צריכים לתכנן את הדברים, וגם להיות אחראים על איך משקיעים את הכסף הזה. שאם אנחנו עכשיו ניקח שליטה על הכסף, אז מי שירוויח 4.2 מיליארד זה אנחנו. וזה בדיוק המסר שיש לי אליכם ברמה של התנהלות פיננסית בסיסית. אבל יש עוד סעיפים שאנחנו, חוץ מהדברים שאמרתי, נעשה אוטומציה, יש עוד סעיפים שאנחנו כמעט לא צריכים לנהל אותם, אני קורא להם הוצאות קבועות, חשמל, ארנונה, מים, עירייה, מנויים למיניהם, נגיד כבלים, תקשורת, טלפון נייד, כל הדברים האלה הם אירועים צרכניים חד פעמיים. מה עושים עכשיו? אנחנו מבינים שיש לנו גרעון חודשי, ובגרעון חודשי יש לנו שתי אפשרויות בסך הכל. או להעלות הכנסות או להוריד את ההוצאות, אין לנו אפשרות נוספת. אני מכין לעצמי רשימה של ההוצאות, והדרך הראשונה לשנות את התמונה היא לבוא ולהגיד, אני רוצה לעבור למעגל העושר לפלוס שקל, ובשביל זה אני צריך לבחור ולקבל החלטה מאוד משמעותית. לתת ציון של סדר חשיבות עבורי לכל אחד מסעיפי ההוצאה. עכשיו, מאחר ועשיתי את זה מאות פעמים עם אנשים, אני יודע שבפעם הראשונה כותבים על כולם 10 צריך. תשימו לעצמכם ציונים ותחליטו, תקבלו את ההחלטות הכלכליות שלכם בהתאם לציונים, ואז אנחנו צריכים לבנות תקציב ולחלק את עוגת ההכנסה שלנו בתוך ההוצאות שלנו, ועושים את זה ברגע שאנחנו יושבים, מקבלים החלטות, מחליטים שאשראי אנחנו מחסלים אותו בשיטת כדור השלג ונעזרים בשותפים לפרויקט. ברגע שיש לנו תקציב חדש, למעשה אנחנו רוצים לעשות בקרה על התקציב. וכמו שאמרתי לכם, אני בעד עבודה קלה, לא רוצה עבודה מסובכת. אני אומר לעצמי, הוצאות קבועות זה הוצאות שכמעט לא צריך לנהל. אני מחלק את התקציב שלי לשני חלקים. הוצאות שצריך לנהל זה משתנות, והוצאות שלא צריך לנהל, קבועות. יושבים על התקציב הזה פעם בחודש. רק פעם בחודש. ומה שאני עושה, אני בודק כמה הייתה ההוצאה, מה הייתה ההוצאה לפועל, והאם יש פער. וכל הכלל של ניהול הוצאות קבועות זה לשבת פעם בחודש על התקציב, שני בני הזוג, עם כוס קפה, באווירה נעימה, ולקבל החלטה על שלושת, ארבעת הדברים האלה. ישיבה חודשית קבועה, מציאת הפער, ואת הפער סוגרים תוך 30 יום. אם אתם תעשו את זה כל הזמן, ניצחתם את ניהול התקציב. אוקיי, זה לא פשוט, אבל זה שעה בחודש, פחות משעה. מה עושים עם הוצאות המשתנות? הוצאות משתנות זה כסף שבורח לנו מהידיים. אנחנו לא שמים לב, אבל קפה בבוקר שווה הרבה כסף. האוכל בזמן העבודה שווה הרבה כסף. מזון במכולת זה סעיף שבו אנחנו מבזבזים הכי הרבה כסף. דלק לרכב עולה הרבה כסף. אנחנו רוצים לנהל את ההוצאה. והדרך לנהל אותה היא להגדיר תקציב חודשי, ומחלקים אותו ל-4.2 או 4.3, ומקבלים תקציב שבועי. ואנחנו נעלים את ההוצאות המשתנות בתקציב שבועי, ובשביל לשלוט בשיטה הזאת יש רק דרך אחת, והיא נקראת שיטת המעטפות. אני ממציע לכל אחד לעבוד 3 חודשים בשיטת המעטפות, אחרי זה אפשר לעבוד עם כרטיסי אשראי, ושיטת המעטפות אומרת דבר פשוט, בהוצאות המשתנות, שזה חלק קטן מכלל ההוצאות, בכל ההוצאות הקבועות אני בכלל מתעלם מהן, בהוצאות המשתנות אני מגדיר תקציב, ואני מחלק אותם למעטפה. יש לי מעטפה של אוכל מוצרי מכולת, מעטפה של טלטולים אם יש לי תינוק, מעטפה של קוסמטיקה וכך הלאה וכך הלאה. שימוש במזומן בלבד, כמו שאמרתי, 3 חודשים, אחר כך אפשר בכרטיסי אשראי, אחרי שהבנו את הרעיון. משיכת מזומן של כל התקציב החודשי של כל ההוצאות האלה, מחלק אותם למעטפות, והדבר הכי מעצבן בתוך השיטה הזאת, אסור להלוות ממעטפה למעטפה. מה הרעיון? הרעיון הוא שאם יש לי תקציב לבגדים, נאמר של 200 שקל, ולא קניתי החודש, אז ה-200 שקל עוברים לחודש הבא, ובחודש הבא יש לי 400, ואם עוד פעם לא קניתי, אז בחודש השלישי יש לי 600, הרעיון הוא צבירה. אם אני אלווה משם, למעשה, כל השיטה מלמדת אותי להציב לעצמי גבולות ולנהל גבולות. בכלל 70-30 אומר דבר מאוד פשוט, 70% מכל סכום חד פעמי שתקבלו שימו בחיסכון, 30% תבזבזו, אני בכוונה משתמש בביטוי הזה כדי שתבינו. כלל זהב, לא סוגרים חבות, לא משכנתה, לא אוברדרפט עם כסף שיש לי בחיסכון ולא בהלוואה, אף פעם, גם אם הבנק אומר לכם שהריבית על האוברדרפט גבוהה, מסיבה פשוטה, אם תיקחו הלוואה, אתם לא פתרתם את הבעיה, הבעיה היא שאתם בעגל העוני, יש לכם יותר הוצאות מהכנסות, ואז יקרה מצב שלקחתם הלוואה, ויש לכם החזר של הלוואה, ואז תיכנסו שוב לתוך חובות. ואגב, אין נכון ולא נכון בניהול תקציב, כל החלטה ששני בני זוג מסכימים עליה היא נכונה, כי ניהול הכסף שלנו הוא ניהול החיים שלנו. הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור, שאנחנו תמיד עובדים, עם כוח השפע וכוח הצמצום, והחיים הם תמיד חיים של איזון. מה הכוונה? צמצום בלבד הוא לא מספיק. אנחנו צריכים תמיד לחשוב גם שפע. זה כוח מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה כרגע בצמצום, איך אני מפעיל את כוח השפע, ותנסו להפנים את זה כי זה מאוד מאוד חשוב, שלא תחשבו שניהול תקציב הוא רק צמצום. ניהול הכסף שלי הוא עוסק בצמיחה, בהגעה לחופש כלכלי, בנכסים, בביטחון, לא בצמצומים. כל מי שיתמקד רק בצמצום, בסופו של דבר לא יהיה לו כלום. אתם צריכים לחשוב בשילוב של שני כוחות, ואולי אתם יודעים, בחיים אנחנו צריכים לדעת לקבל ולעבוד עם שני כוחות ולא רק עם כוח אחד. תחשבו, זה גם נכון לדעות בכלל. אנחנו צריכים לדעת למצוא את קו האמצע תמיד, ולעבוד בקו האמצע, ולכן אני רוצה לדבר איתכם כרגע על צמצום בסופר, ואחרי זה איך מכניסים לפה את כוח השפע. אבל אני רוצה כבר לתת לכם שורה תחתונה. נוסחת הכסף. בספר אני מתאר את עשרת הצעדים, שכל מי שפועל לפיהם חוסך סדר גודל של בין 20-30% בהוצאה החודשית של הסופר, בלי לסבול ממחסור. אבל יש 10 כללים. הכללים מבוססים על כמה עקרונות. כלל מספר 1, את הרשימה מכינים מתפריט, כלומר, כמו בכסף, מתחילים בתכנון ואז עושים רשימה, ולא מתחילים בקניות לפי מה שצריך. זה עקרון מספר 1. עקרון מספר 2, התקציב הוא חשוב. אז אני אעבור עליהם במהירות. כלל מספר 1, אין מלאי בבית. שקונים למלאי זה תמיד בזבזני. כי אנחנו לא קונים בשביל שיהיה בבית, זה משהו בתרבות הישראלית, אגב אם מישהו נסע לחול, בעיקר באירופה, הם קונים לארוחה הבאה, אין מלאי, קונים כמה שצריך, זה שינוי פרדיגמה אני יודע. הדבר השני, קונים פעם בשבוע בלבד, לא עושים השלמות, השלמות הן הסכנה הגדולה. כלל מספר 3, קונים בסופר מרקט זול, יש הבדלים של 30-40% בין סיבות הקנייה השונות. הדבר הבא, הכנת רשימה חכמה שמבוססת על הטבלה הזאת. הסופרמרקט הוא שטח עוין, מה הכוונה? זה כלל מספר 5, מה הכוונה? מומחי השיווק בכל העולם, שמכירים את כל התעלולים שגורמים לנו לקנות קנייה רגשית, בנו את הסופר. כשאתם נכנסים לסופר, אל תיכנסו כתמימים לאזור שהוא שדה מוקשים, אלא תבינו, מנסים להכשיל אתכם, לקנות יותר, כל המבצעים, הרימות האלה, סדר המדפים, הכל נועד כדי להכשיל אתכם, מה שנמצא לאורך הקופה. לכן, יש כמה כללים בתוך העניין הזה, תמיד קונים לבד, לא בזוג, זוג קונה יותר, מגיעים לא רעבים, אתם יודעים, תמיד תזכרו, העגלה גדולה מדי כדי לגרום לנו תחושה שאם קנינו הרבה, זה עדיין קנינו מעט, פירות וירקות רק בעונה, תלמדו את הכמות, כמויות שלכם, אל תזרקו אוכל, מבצעים, לא קונים מבצעים, אני רוצה להסביר לכם, מבצע זה פיתוי, קונים לפי תקציב ולא לפי מבצע, אם משהו בתקציב שלנו הוא במבצע זה בסדר, אבל לא חורגים מהתקציב בגלל מבצע, כלל המותגים לא קונים מותגים, אלא במקסימום בקנייה 3 מותגים, מעבר לזה אנחנו מכורים למותגים, כלל מספר 9, התקציב חשוב יותר מרשימה, התקציב שלנו הוא 500 שקל, יש לנו בעגלה 550, תוציאו בבקשה, את העודף, כך תלמדו להיות בתחציב, ולהיזהר בתור בקופה, זה אזור מכשולים אחד גדול, לא סתם יש תור בקופה, אגב, מי שלא יודע, בתורה של תפעול סופרמרקטים, שמים פחות קופאיות, זה תמיד מרגיז אותנו, אבל זה כדי שיהיה תור, למה? כי השלמות זה 20% מהקניות שלנו, מכירים את זה שאומר, תשמור לי את המקום והולך לקנות, אוקיי? אנחנו רוצים להתקדם הלאה, וכאן אנחנו רוצים גם להכניס קצת את העוצמות שלנו. רבים מכם אומרים לעצמם, שמע, עם כל הכבוד גיל, איך מתקיימים באמת? אתה לא נתת לנו דוגמה של מישהו עם 5,000 שקלים, אתה לא נתן לנו דוגמה של מישהו עם 10 ילדים, איך מסתדרים? והתשובה נחלקת לשניים. דבר ראשון, אני אומר לכם בוודאות, שאתם יכולים לשנות את מצבכם הכלכלי. איך אני יכול להגיד את זה? אני יכול להגיד את זה כי אני מדריך את הנושא הזה כבר מעל 20 שנה. וליוויתי אלו אינסוף משפחות, מתוכם 6,000 בתוכנית סוד הכסף, ששם באו אנשים, המקרים הכי קשים, שאמרו אנחנו לא מסוגלים והם שינו. אז אני חושב שאתם יכולים, יותר מזה. אני יודע שיתרת הבנק שלכם היא סימפטום של תודעה, של הרגלים, של פעולות שלכם, ואם אתם תשנו את התודעה שלכם, אני מאמין בוודאות שאתם יכולים לשנות מצבכם הכלכלי. צריך לעבור רק ממצב שבו אנחנו קורבנות של המצב, ואנחנו צריכים קודם כל להתגבר. אני חושב שהאויב מספר אחד שעוצר את כולנו בלהצליח כלכלית, זה זה שאנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים, וזה יכול להיות בצורה, כן, אבל למקרה שלי אתה לא שמעת עליו. אין מצב שבו אם אתם תפעלו בנחישות, ואתם תצליחו, ואתם יכולים לעשות את זה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לשנות את המיקוד, ולשנות את התוצאה. במקום להתמקד בחולשות שלי, באילוצים שלי, במשבר הכלכלי, להתמקד בעוצמות שלי, להתמקד ביכולות, להתמקד במה שאני רוצה. תשנו את המיקוד שלכם, האנרגיה שלכם תשתנה, התוצאה שלכם תשתנה, ומכאן ברגע שאנחנו גלים את העוצמה, אנחנו גם יכולים להתחיל לעבוד עם כוחות השפע, לעניין של מינופי זמן והגדלת ערך השעה, ויצירת הכנסה פסיבית, ותחילת השקעות, ולהתחיל לבוא וללמוד איך אנחנו משקיעים, ואיך מגיעים ליותר מזה.